אתה עצרת את ההקלטה?
לא, אני לא הקלטתי, כי חשבתי שירוק זה מקליט ואדום זה...
אוי ואבוי. אוי ואבוי, דו, אוי ואבוי.
טוב, זה מכשיר שאני לא רגיל לעבוד איתו, אבל...
לא, לא, זה לא היה...
לא, לא, זה טוב שקלטתי את זה עכשיו.
זה היה יכול להיות הרבה יותר מביך.
שב.
סייבר סייבר. פודקאסט על האקרים ומאפים. עם נועם רייש ואידוק.
טוב, אחרי שעשינו חזרה גנרלית על הפרק הזה, והבנתי שהרודקאסטר, כשהוא לחוץ על אדום, אז זה מקליט, וכשהוא לחוץ על ירוק, זה לא מקליט. הגיוני מאוד, תודה רודקאסטר, you're on my list now. סייבר סייבר, נועם רותם.
סייבר סייבר, אידוק.
מבט הזלזול והתיעוב של אדם שישב פה במשך כמה? רבע שעה? והקליט לשב. טוב, אז אנחנו לאחרונה, אתה זוכר את האימייל ששלחת לי?
אני זוכר אותו.
יש לנו את הדומיין cybercyber.co.il, שבו האתר מתעדכן בכל מיני חדשות מעניינות, וגם הפודקאסט עולה שם.
רגע, אתה בטוח שזה מקליט עכשיו? אתה משוכנע?
כן, כן, זה רץ עם 2.43. אז קיבלנו אימייל מהספק היחסון,
לכאורה כביכול.
לכאורה כביכול, שהתשלום לא נקלט, יש זה בעיה עם האשראי, והדומיין הולך... קודם כל, נועם נבהל ושלח לי, ואני נבהלתי. ואז באתי להיכנס, ולפני שאני לוחץ שנייה, פתאום אני שומע בראש... כי אני שומע בסלואו מושן, בראש. ואז עצרתי, ובמקום ללחוץ, עשיתי כפתור ימני, ובדקתי את הלינק, והלינק לא נראה כמו האתר של הספק שלנו. ועשיתי את מה שאנחנו תמיד ממליצים. אם מישהו פונה אליך ומציג את עצמו ומבקש שתלחץ על לינק, אתה לא לוחץ על הלינק, אתה נכנס בעצמך לאתר עם השם והסיסמה, ואז בודק אם ההודעה קיימת שם. אותו דבר, אם מישהו מתקשר אליך ומציג את עצמו כמישהו מחברת חשמל, אתה אומר, תודה, אני אתקשר לחברת חשמל, תגיד לי מה שמך, אני אבקש שיעבירו אותי אליך. ואכן, הדומיין היה בסדר גמור, לא היה שום בעיה עם האשראי, ואז הבנתי שכמעט נפלנו בפישינג, שהיה עשוי היטב.
אתה חושב שיש לנו מאזינים מרושעים?
אני חושב שזה לא מאזינים מרושעים, אולי זה מסוכרים מרושעים?
לכן אני מבקש מכם.
אין כזה דבר.
אין כזה דבר.
להוריד את האפליקציה של אלקטור.
וכדי לא ליפול בפח, אפשר לשים לב ברגע האחרון, ואפשר להשתמש בכלים. ומה נעשה, איך נלמד את המאזינות והמאזינים שלנו לא ליפול בפח, כפי שנועם כמעט נפל, אני רוצה לציין?
לפחות הוא לא שכח ללחוץ על הקלט.
הכל שמור אצלי בראש, אני לא צריך להקליט, אני זוכר מה אמרת. אז באמת, איך נלמד את המאזינות והמאזינים החמודים שלנו לא ליפול בפח?
אם אתה חולה, אתה הולך לרופא?
בדרך כלל.
אז בוא נדבר עם המומחה.
יש לך מומחה?
במקרה, במקרה הכינותי מראש. מומחה.
הנה הוא, שלום.
שלום מומחה.
אהלן חבר'ה.
סייבר סייבר לאורח שלנו, שרון בריזנוב, חוקר אבטחה בקלרוטי, ומייסד שותף של מאגר ה-SMS'ים.
סקן מה-SMS.
נקודה קום. ונציין שמה שאנחנו מדברים עליו פה לא קשור לעבודה שלך, זה תחביב.
נכון, כן, יש לי מסתבר גם תחביבים מוזרים, כמו תחביבים של נועם בלילה.
כן, אבל זה תוכנית לכל המשפחה, אז בואו נשתדל רק תחביבים בלילה שאפשר להשמיע ליד ילדים.
לא, לא, אני מדבר רק על סייבר. טוב, אז סיפור פישינג אישי, אני בטוח שלכולם יש, גם אצלנו יש, אז לפני כמה שבועות, אשתי יושבת בערב ועובדת על, על העסק שלה, ופתאום היא מקבלת אס-אמס מכביכול פייסבוק.
כבר חשוד.
או חשדתי.
החשבון העסקי שלה נחסם, והיא צריכה לטפל בזה במיידי, כמובן. כמו שאתם קיבלתם משהו שקשור לסייבר סייבר, ספציפית לדומיין, שקשור לעסק או למיזם, זה מאוד מדהיג. ולכן היא נכנסה לבדוק במה מדובר, ואז הם ביקשו פרטים, כי היא צריכה להיכנס לחשבון, כמובן. אז היא התחילה להקליד, ואני מהצד, מהזווית שלהן, מסתכל, ומשהו שם היה נראה לי חשוד, למרות שהם עשו את זה מאוד מאוד טוב, זה נראה פייסבוק, יותר נכון להגיד מטה היום, ותוכל ממד, אז משהו הטריג אותי, ואז בסלו מושן...
עשית עידו.
עשיתי עידו, עשיתי... נו!
והיא המשיכה לעבוד כרגיל.
המשיכה לעבוד כרגיל, כן.
היא בקצב הרגיל, והוא כזה... ובכל זאת הוא הספיק.
כן, לקח לו רבע שעה לעבור מהספה לשולחן.
זה מה שנקרא בורקס עצלנים.
כן, הזמנים איכשהו לא היו מסונכרנים, אבל הצלחנו לעצור את זה בזמן. ובאמת, עצרנו רגע ולקחתי את הדומיין, התחלתי לתחקר.
הוא נראה כמו פייסבוק? זאת אומרת, זה היה כתוב פייסבוק?
אז הוא היה נראה ממש טוב. זה היה כתוב פייסבוק ספורט או משהו כזה. בפנים, כל הגרפיקות היו נראות ממש איכותיות. בעברית תקינה, זה באמת היה נראה טוב. ואני קצת מביך אותי להגיד, אבל כנראה שגם אני הייתי נופל בזה.
טוב, אם נועם נפל בהונאה הכי פשוטה של חידוש דומיין, מבט התיעוב פה.
עוד לא שכחתי להקליט.
אני אוהב את התמה הזאת לאורך הפרק.
הוא לא ישכח לי את זה. רגע, זה מקליט? שנייה.
מה זה הוא לא ישכח את זה? כאילו זה פעם ראשונה.
אז המקרה ניצל, ונצרתי רגע ולחשוב, רגע, אנחנו ב-2023, יש לנו עוד שנייה מכוניות מעופפות.
ולמה אנחנו ממשיכים לקבל אס-אמסים?
גם למה אנחנו ממשיכים לקבל אס-אמסים, אבל יותר גרוע מזה, למה אנחנו לא יודעים להגיד כש-אס-אמס הוא רע או טוב? למה אי אפשר לפתור את זה?
אולי אפשר לפתור את זה, אבל הבעיה ב-אס-אמס, לעומת מדיומים אחרים, זה ש... זה איזושהי שארית של מזמנים ישנים, זה בעצם היה ערוץ תקשורת של טכנאים עם המכשור.
אפילו לא ערוץ תקשורת, זה ממש ליטרלי שאריות של דאטה.
זו הסיבה שהייתה הגבלה ל-70 תווים, 140, ככה טוויטר נולד וזה. אפשר פרקטית היום להתחזות לכל שולח. אני יכול, נועם, לשלוח לך אס-אמס מעצמך, ולכתוב לך...
אני אוהב לדבר עם עצמי.
כן, ו... אתה יודע מה אומרים על מי שהוא העורך דין של עצמו?
שהוא לא שוכח להקליט.
אוקיי. אני לא אוכל לספר יותר בדיחות על האיש הזה, והפודקאסט יהיה הרבה פחות מעניין. אז אני יכול לשלוח לך הודעה מעצמך.
היי נועם, זה אתה נועם העתיד. תנמיך את התנור, אתה שורף את הבורקס.
אני אוהב לקבל הודעות כאלה. אני מעודד אותך לעשות את זה.
אז אס-אמסים זה משהו שקל להתחזות בו, והמערכות שיש לנו לקבל אס-אמסים הן מאוד פשוטות, והן לא בודקות שום דבר.
נכון, כחלק מהשדות בפרוטוקול, אפשר לשלוח גם טקסט של מי השולח, וכשאתה מקבל את זה לטלפון, זה נכנס לחלון ההודעות של אותו שולח. אז אם מישהו כותב מדע, אז זה ייכנס לחלון ההודעות של מדע, עם הודעות לגיטימיות מעורבבות, ביחד עם הודעות לא לגיטימיות, וזה מאוד קשה לבן אדם הממוצע להבחין מה טוב ומה רע.
זה בגלל שאין מבוגר אחרי. כאילו אנחנו סומכים על חברות התקשורת שיגידו לנו מי יתקשר אלינו, אבל הן מצידן אומרות לכל מי שרוצה,
כך תתחזה.
תגיד לנו מי אתה. אנחנו לא נבדוק.
ואל תשקר.
לא, אנשים לא משקרים.
זה ידוע.
ידוע.
כן, אגב, בגלל זה אחד הפתרונות הפופולריים היום, והמומלצים לכאורה, זה לשלוח דרך וואטסאפ, ששם יש וריפיקציה של מטה, של מי השולח, והם עושים וריפיקציה די טובה.
שלא חלילה...
שלא ישתמע, כאילו ישתמע. אנחנו ממליצים כן. על וואטסאפ.
אנחנו לא ממליצים על וואטסאפ.
במיוחד כי הם לא משלמים לנו וואטסאפ, מטה, אם אתם רוצים לפרסם אצלנו, 055-2-766-766, או בכל אמצעי התקשורת איתנו, שמופיעים בסייבר סייבר CIL. אגב, וואטסאפ הוא אחד מהם.
וגם אז?
לא.
לא נמליץ.
לא נמליץ.
אז באמת באותו ערב עצרנו את הסאגה הזאת, וישבנו רגע לחשוב, אם אני כמעט נפלתי, או אשתי, שהיא מאוד מעורה בענייני הטכנולוגיה.
למרות שהיא לא אשת אבטחת מידע.
היא לא אשת אבטחת מידע, היא אשת אומנות, אבל היא איתי מספיק שנים כדי לכתוב אולי כמה שורות קוד.
להיות סיסו זה סוג של אומנות.
יכול להיות. אז באמת, אם אנחנו לא בדיוק הצלחנו להבחין, מה יקרה לאנשים טיפה יותר מבוגרים שהם פחות טכנולוגיים?
כמו נועם למשל, שחושב שהדומיין שלנו הולך לפוג, ושולח לי את האימיילים, תראה מה קרה, אין לנו, הדומיין הולך.
אני לא נכנס פה לגילאים, בכמה כל אחד, אבל...
שנה הבאה יום הולדת 600.
Sad birthday to you, sad birthday to you, one year closer to oblivion, sad birthday to you.
מזל טוב, מזל טוב. מקווה שנזכור להקליט הפעם.
בוא נמשיך. בוא נתעלם ממנו ונמשיך.
אז באמת הרמתי טלפון לחבר מאוד טוב שלי, עמית ריפשטוס, שאנחנו חברים המון שנים מהלימודים, עושים הרבה פרויקטים מצחיקים ביחד, ואמרתי לו, תשמע, צריך לטפל בזה. אין היום פתרון שאפשר להסתמך עליו, ואין לי דרך לדעת האם SMS הוא לגיטימי או לא. בואו נפתור את זה. והוא אמר, רגע אחי, 12 בלילה, מה אתה רוצה?
שלח SMS, מה אתה עכשיו מתקשר בשעה כזאת?
אז אני ויתרתי על הגינונים האלה, ישר התקשרתי.
ככה זה הקרים, הם לא...
לא ויתרתי, הבאתי אותו לזום, למזלי זרם איתי, עשינו whiteboard, והתחלנו לחשוב, איך יהיה אפשר להנגיש, האם אתר הוא malicious או לא malicious, זאת אומרת, זדוני או לא זדוני, בצורה מאוד קלה, שלאנשים מבוגרים שהם לא טכנולוגיים, לא תהיה בעיה להבין האם כדאי ללחוץ על הלינק או לא כדאי ללחוץ על הלינק. התחלנו להתגלגל עם הרעיון הזה, והרמנו את השירות שנקרא היום scanmysms.com.
.com, old school, לא? .ai, .io, .biz, .scan.
כן, היום AI זה כל הרייג', כל הצעירים עושים AI.
יש את זה גם בפקס?
בפקס אין את זה עדיין.
.fax, לא? אוקיי.
אז באמת הרמנו .com כי זה יותר זול. יש פחות ביקוש היום ל.com, רוב הביקוש הולך... כמו שנועם אמר, ל-IO, AI, וזה מיזם התנדבותי בינתיים, אז לא רצינו להשקיע בזה יותר מדי כסף.
אגב, טיפ, פינת הטיפ של עודת ה-AI. אם אתם רוצים להכניס AI למערכת שלכם, ואתם לא יודעים עד הסוף מה זה, תתרגו, אף אחד לא יודע מה זה, אתם יכולים להמציא ראשי תיבות משלכם. למשל, יש לי מערכת עם אחלה אינטרפייס, ובקיצור, יש לי מערכת עם... AI, פתאום שווי החברה שלכם, אתם דקקורן.
אגב, הסיבה שדומיינים של AI עולים כל כך הרבה כסף, זה כי אם אתה רוצה שיחשבו שיש עסק שלך AI, אתה פשוט קונה לו דומיין כזה. cyber.ai, וואו, זה פודקאסטים AI.
Amazing.
AI, יש לי פינה בגלץ, אחראי על האינטרנט, אחראי על האינטרנט.
אתה AI,
אני ה-AI, אחראי אינטרנט. שלום.
זה אחרת להקליט?
איי.
אז התחלנו לתכנן איך בדיוק סקן מ-SMS יראה, כשהמטרה שלנו זה שלאנשים מבוגרים יהיה מאוד קל, זאת אומרת, הם יקחו SMS, ישימו שם, שגם זאת לא משימה פשוטה עבורם לפעמים, נדבר על זה עוד מעט, וזה יגיד להם כן או לא, זדוני או תקין. ואז התחלנו לבנות בעצם את האוטומציה, שבודקת האם SMS שמקבלים הוא טוב או לא טוב, ו... לקח לנו די הרבה איטרציות ומחשבה כדי להבין איך עושים את זה בצורה טובה.
התחלתם עם מאגר נתונים, ביקשתם מאנשים שלא אחלכם הונאות שהם קיבלו, הסתכלתם בטלפונים שלכם.
כן, כן, ממש ככה, הסתכלנו בטלפונים שלנו, התחלנו לפרוס את כל ההודעות הזדוניות שקיבלנו לכאורה, והאמת שגם לא הזדוניות כדי לנסות להבין מה שונה ביניהם, וביקשנו גם מחברים ומשפחה, ובעצם אספנו...
אם ההורים שולחים לך, שרון, למה אתה לא מתקשר? זדוני.
אז באמת אספנו מאגר של כמה עשרות מאוד בודדות של הודעות מחברים ומשפחה ומאצלנו, והתחלנו לנסות לסווג ולהבין מה ייחשב זדוני ומה ייחשב לא זדוני.
פספסת את החבילה שלך, אנא שלם 6.25 שקלים כדי להימנע מהחזרות. ישראל פוסטו.org. יש לך בעיה עם פרטי התשלום שלך? אנא עדכן את פרטי התשלום שלך. משלוח החבילה בהמתנה עקב מספר רחוב חסר בחבילה. אנא עד sgcsl.com. לקוח יקר, R7916359211IL. מגיעה חבילה. תודה. tinyurt.com. כתובת החבילה שלך שקויה, אנא אשר את הכתובת ישראל-pasti.c.
אז איך מזהים SMS הונה?
חלק מהדברים הראשונים שראינו שכל הדונס דוניות או לא כולם אבל רובם עם איזשהו לינק מקוצר.
כן. אבל זה קצת קשה להשתמש בזה כמאפיין, כי מטבע הדברים ב-SMS'ים משתדלים לשלוח לינקים מקוצרים, גם גורמים לגיטימיים עושים את זה.
צודק, וזאת אחת הסיבות שבאמת קשה להבחין היום אם SMS הוא זדוני או לא, כי SMS'ים זדוניים מתחזים ל-SMS'ים טובים, ואחד מהפרמטרים האלה זה גם לינקים מקוצרים. אבל שמנו לב שבאחוזים גבוהים יותר יש דומיינים ספציפיים של לינקים מקוצרים שתוקפים אוהבים להשתמש.
יש קיצור לינקים רגיל ויש קיצור לינקים לנוכלים, יש שם יותר פיצ'רים.
וברגע שנכנסנו לזה טיפה יותר לעומק, אז שמנו לב שהקיצורים האלה זה בעצם משירותי קיצור שלא דורשים KYC. הם לא דורשים לא registration, הם לא דורשים know your customer, הם בעצם אתר שאתה יכול לשים לינק ואתה מקבל לינק מקוצר בלי שום הזדהות. והרשימה הזאת היא לא כל כך גדולה.
כשאתה עושה קמפיין, בין אם זה קמפיין לגיטימי ובין אם זה סקאם, אתה יכול ליצור לינקים ייחודיים לכל משתמש, וככה לעקוב אחרי ההצלחה של הקמפיין. המשתמש הזה לחץ, עבר שלושה שלבים, המשתמש הזה בכלל לא פותח אימיילים וכאלה. נתקלתם בהונאות שהיו מספיק מתוחכמות בשביל לתת לינק נפרד לכל משתמש, כדי לראות אם הטלפון שלו פעיל ולסמן אותו כתמים או מתוחכם, דברים כאלה?
אז רוב התוקפים היום, כמו שאמרתי, הם לא משתמשים בשירותי או קיצור לינקים מתוחכמים או כאלה שדורשים הרשמה או KYC, ולכן אין להם גישה לפיצ'רים האלה, כי אם אתה לא נרשם אז אתה לא יכול לעקוב ולייצר לינקים שונים לקמפיינים. אבל יש כאלה שכן עושים את זה, היותר מתוחכמים, היותר טכנולוגיים.
שאנחנו רואים את זה, דברים שאתה נתקל בהם?
נתקלנו בהם ממש מעט. ממש מעט, אבל כן נתקלים, וכשזה קורה, זה, מבחינתנו, זה לא כל כך נורא, כי במקסימום, האוטומציה שלנו, הרי היא גולשת כמו משתמש תמים אמיתי, ובסוף מגיעים ללינק הסופי, שהלינק הסופי הוא אותו דבר עבור כולם. ולכן זה לא ממש משנה לנו.
עכשיו אנחנו יודעים, וגם דיברנו על זה, אני חושב, באחד הפרקים, שלינק מקוצר, חלק מהמערכות לפחות, מאפשרות לך לבדוק לאיזה דומיין זה הולך, בלי להיכנס אליו. אתה מוסיף, נגיד ביטלי, אתה מוסיף פלוס בסוף,
נכון.
ובמקום להיכנס לאתר שזה מוביל אליו, אתה מקבל מסך שמראה לך את הכתובת.
ופעם קיבלת גם כל מיני סטטיסטיקות, ומי לחץ, ומאיפה לחצו, וזה היה מאוד מעניין לראות צווי גיוס למילואים, שצהל שלח, יכולת לראות את כל הסטטיסטיקה, ולראות שאנשים באפריקה קיבלו את ההודעות האלה. לא נעים.
קצר לינק וקטלני, סייבר סייבר, עונה 3, פרק 16.
אז התחלנו להסתכל על כל הפרמטרים האלה, גם סגנון כתיבה, שגיאות כתיב, שירותים מאוד מסוימים, לדוגמה בישראל מאוד אוהבים לעשות פישינג על ביט, על בנק הפועלים, בנק לאומי, בנקים באופן כללי, ביטוח לאומי.
זה סוג של תרמית בפני עצמם.
הונאת פונזי מנוהלת על ידי המדינה.
איך אתה מבדיל בין תרמית רשמית לתרמית לא רשמית?
לפי החליפה.
אני יכול להסביר לך מה האוטומציה שלנו עושה בגדול. אז האוטומציה שלנו...
רגע, אם אתה מסביר את זה לי, האם אתה לא מסביר את זה גם לסקאמרים?
הרי ביססנו את זה שיש לנו מאזינים מרושעים.
כן, או מסוכרים.
אז התקווה שלי שהאוטומציה שלנו מספיק טובה ומוטמעת מספיק טוב כדי להתחזות לקורבן.
אני מציע גם שתדבר בקפצ'ה. כדי שאם בוטים מאזינים לפודקאסט הזה, הם לא יוכלו להבין מה אתה אומר.
זו שאלה טובה, איך עושים את זה? אז האוטומציה בעצם מתחילה בזה שזורקים אס-אמס כטקסט לאתר שלנו, יש לנו גם אתר ויש לנו גם בוט בטלגרם. התקווה שלנו שיהיה גם בוט בוואטסאפ, work in progress, כמו שאומרים.
מה עם בוט באס-אמס? אני לוקח אס-אמס, אני שולח אותו באס-אמס.
זה עוד אין לנו. האוטומציה מתחילה בזה שהיא מקבלת את ה-SMS ומחלצת משם את הלינקים ומתחילה לסרוק אותם כמו מתנסה להתחזות לקורבן אמיתי. זאת אומרת, אנשים בטח מכירים סילניום, אז משהו מאוד דומה לסילניום, שבעצם מתחזה לטלפון סלולרי. אנחנו בדרך כלל עושים אייפון אנדרואיד באיזושהי עיר בישראל שמשתמש באיזשהו דפדפן.
דפדפן של סמסונג.
כן, ממש בדפדפן.
הכי דיפולט.
נוקיה 8210.
זה לטלפונים קשרים, לא חשבתי על זה.
וגולש לכתובת, ובעצם עובר את כל הרידיירקטים.
הסיבה של ההתחזות הזאת היא, כי אם אתה נכנס ללינק הזה מהמחשב, הוא מזהה שאתה מדפדפן של מחשב, ואז לא מראה לך בהכרח את אותו עמוד.
נכון.
ואם אתה נכנס לזה לא דרך דפדפן בכלל, אלא אתה מנסה להתחזות את דרכך שם בפנים, לפעמים הוא נותן לך איזשהו אתגר, שהדפדפן צריך לפתור.
כדי למנוע מתוכנות ובוטים לנטר את זה באופן אוטומטי.
לתמה את התרמית הטהורה שלהם.
זה נכון, באמת הם מנסים להגיש את הפישינג רק ליוזרים שהם פוטנציאל להיות קורבן, שזה אומר בדרך כלל מובייל, שזה אומר דפדפנים מסוימים, שזה אומר אזורים גיאוגרפיים מסוימים לפי IP, ואנחנו באמת מנסים באוטומציה שלנו להתחזות כמה שיותר לקורבן ממוצע, בניסיון לפתות את התוקפים שיגישו לנו את הפישינג.
מישראל, אבל אתם פונים רק לישראלים.
נכון, אנחנו כרגע מנסים לעזור רק לישראלים, כי שוב, כל המיזם הזה זה באיזשהו מקום, מיזם התנדבותי, ולעשות את זה בסקייל הגלובלי זה מאוד קשה, בגלל עניין של קונטקסט. מאוד קל לי לדעת האם בנק הבועלים זה בנק אמיתי או לא.
בנק אמיתי או בדיחה של רן ברזיק?
כי אני מכיר את הבנקים שיש בישראל, אבל אם אני אקבל בנק אוף ג'ורג'יה, אני לא יודע אם זה בנק אמיתי, ואפילו אם אני אכנס לאתר שלהם, אני לא יודע אם זה בנק אמיתי, כי אני לא מכיר את הניואנסים האמריקאים לאיך אתרים של בנקים נראים. ולכן אנחנו כרגע מתמקדים מאוד מאוד בישראל, וגם האוטומציה שלנו, וגם, תכף אני אסביר על רשת המתנדבים שעוזרים לנו, מתמקדים כרגע בלעזור לסמסים בישראל.
סייבר, סייבר.
אתה לא מתעסק בכלל בניתוח הטקסט?
בערך, בערך. אפשר להרחיב על זה עוד מעט. כן מנסים להסתכל על איזה שהם keywords וסגנון כתיבה, אבל החלק המשמעותי באמת זה סריקת הלינק. כשבדרך מן הסתם אנחנו עוברים תחנות, התחנות האלה הם רידיירקטים, לדוגמה, הרידיירקט הראשון יהיה השירות קיצור כתובות, ואחרי זה נקבל רק את הלינק לאיזשהו פורוורדר או רידיירקטור, ורק אז את הפישינג האמיתי, אם נצליח לקבל. ובדרך אנחנו אוספים את כל האינדיקטורים שמונגשים לנו.
ואז גם אתם יכולים לאסוף מידע חדש ולהכניס אותו לתוך המערכת.
נכון, ברור, אנחנו משתמשים בכל האינדיקטור האלה, ובעצם מזינים חזרת המערכת כדי להבין מה לגיטימי ומה לא לגיטימי. יש פה איזשהו תהליך של למידה, כן. לדוגמה, אינדיקטור יכול להיות redirect מהלינק הזה ללינק הזה. אינדיקטור יכול להיות סרטיפיקט. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על הסרטיפיקט, מנסים להבין לפי השדות. ברגע שאנחנו אוספים את כל האינדיקטורים האלה, אנחנו סורקים את כל ה-URLים שאספנו בדרך, מכל הרדירקטורים, עם כל מיני third parties, זאת אומרת, איזה שהם דאטאבייסים שיש להם reputation,
מוניטין,
לדומיינים. לדוגמה, וירוס טוטל זה דאטאבייס ממש טוב, כדי להגיד האם דומיין הוא
ידוע כמרושע.
ידוע כמרושע, בדיוק. אז יש לנו וירוס טוטל, ויש לנו עוד דאטאבייסי reputation נוספים, שעוזרים לאוטומציה בעצם להבין האם דומיין מסוים הוא תקין או לא. פרמטר נוסף שאנחנו מסתכלים עליו זה מתי רשמו את הדומיין הזה. דומיין שרשמו בשבוע האחרון, בדרך כלל זה מעלה את רמת הסיכון לדומיין הזה. זה לא 1 או 0, שום דבר פה הוא לא 1 או 0, אבל אנחנו מסתכלים על כל הפרמטרים האלה ביחד, ומנסים לתת איזשהו סקור. שלזה אנחנו קוראים ורדיקט. זאת אומרת, איזשהו גזר דין, האם הלינק הראשוני שנתנו, בסוף הוא לגיטימי או לא לגיטימי. malicious או trusted. אז בעצם מי שביקש לסרוק מקבל ירוק או אדום עם כל השאר הפרטים הטכניים, שכמובן בדרך כלל לא מעניינים אותו, רק מעניין אותו לדעת אם זה לגיטימי או לא לגיטימי.
אגב, ירוק ואדום, אתה יודע שלוחצים על כפתור ההקלטה, הוא מסמן את עצמו באדום שהוא מקליט. אתה יודע מי לא ידע את זה?
מי לא ידע את זה?
האדם עם חולצת הבובסוג הענקית שיושב מולנו.
זה לא החולצה הענקית, זה אני ענק. בוא נתעלם מהאיש עם הלמור הזה שם ונמשיך.
אגב, למור, היה לנו פרק על למורים בדיוק על פישינג אס-אמס.
כן.
אתה זוכר את זה?
כן, למורי הפישינג שנפלו בפח שלנו.
נכון, נכון.
נשמע פרק מעניין.
הוא מדבר בדיוק על תרמית פישינג כזאת, ואני מאמין שתכף נגיע למה עושים עם הרמאים האלה, אבל קיבלנו הודעה, התחקנו אחרי המקור שלה, ושלחנו תמונות של המפעילים ושל אמא שלהם.
וואו.
סייבר סייבר, עונה 4, פרק 4.
האוטומציה מנסה לסווג, אם היא סיווגה בהצלחה אוטומטית אחלה, מחזירה את התשובה מיד, בדרך כלל זה כמה שניות. אבל, לא תמיד האוטומציה מצליחה לקבוע, כי התוצאה חצויה, זאת אומרת, הסקורינג שנתנו הוא לא חד משמעי. וכאן נכנס לאוטומציה שלנו עוד איזשהו חלק מעניין שפיתחנו, שבעצם כשהוורדיקט הוא לא חד משמעי, הנתונים הטכניים שנאספו מאוגדים לכדי דוח קטן כזה, וזה נשלח בפוש נוטיפיקיישן לרשת של מתנדבים, הם מקבלים את הדוח הטכני הזה, וצריכים לקבוע האם זה לגיטימי או לא, ידנית.
אבל אז זה כבר לא בזמן אמת.
וזה יחסית בזמן אמת, כי זה בעצם נשלח לכולם ביחד, והראשון שעונה, זה נכנס פנימה למערכת, והאחרים יודעים שהם לא צריכים לענות. אז זה יחסית בזמן אמת, כי יש לנו מספיק אנשים שמסתכלים על זה, ואחד מהם פנוי בזמן מסוים.
אבל זה אומר שאם רק אחד מסמן, ואמרת, מקבלת את המידע הזה, זה אומר שאתם צריכים לסנן טוב את המתנדבים.
נכון.
זה לא יכול להיות חוכמת המונים, זה צריך להיות...
חד משמעית, כן.
אחד-אחד.
חד משמעית. זה כרגע זה חברים שלנו, שאנחנו סומכים עליהם, אנשים מהתעשייה, שיש להם יחסית הבנה טכנולוגית של איך פישינג יתנהג. שוב, שום דבר הוא לא בולט פרוף, וזה לא חסין לכל דבר, וגם אני לפעמים לא כל כך בטוח,
וגם המציאות לפעמים, אתה יודע, שולחים לך איזושהי הודעה, העסק נראה כמו תרמית, אבל זה עסק.
אנשים שלא עוברים מבחן טיורינג, עדיין יכולים לשלוח אס-אמסים.
וללחוץ על...
אתה רואה הודעות אמיתיות שאתה מקבל מגופים רשמיים, מחברות, מהמשטרה, מזה, מהעירייה, ואתה אומר, אוקיי, זה בני אדם, רק בני אדם הם כל כך גרועים בכתיבה. זה מצחיק, כי דווקא בגלל בינה מלאכותית וצ'אט GPT וכל זה, אז הרבה יותר קל לכתוב הודעה שאין בה שגיאות, אבל בוא נראה אותך כותב הודעה שנראית כמו משהו שישראלי נוכל כתב, או לא נוכל.
בעוד כמה שנים, האלגוריתם של שרון, אם הוא לא ימצא שגיאות,
אז הוא יגיד שזה חשוב.
הוא יגיד שזה תרמית.
יכול להיות. אני מקווה שזה ישרוד עד אז.
אני זוכר גם שאמרו על ההודעות, הסכם, שפעם הם היו נוסחות ברשלנות, גם ב-SMS'ים וגם באימייל, הם היו נראות גרוע, ושאלת את עצמך, למה הם לא משקיעים עוד כמה דקות בלכתוב את זה באנגלית טובה או בעברית טובה? והתשובה הייתה שהם רוצים שמי שילחץ את זה, זה אנשים שהם מספיק תמימים בשבילו להבין
שהנסיך הניגרי, הוא לא באמת בן מלוכה.
כן, או שהם לא מספיק מתוחכמים לזהות, שבנק לא היה שולח הודעה כזאת, והם מספיק תמימים, אז הם רוצים שרק התמימים האלה ילחצו, ואז הם כבר יכולים להפיל אותם בפח הרבה יותר בקלות, וזה בעצם איזשהו מסנן ראשוני לאנשים שלא ייפלו בעונה.
זה כמו מלחמות הפארמה, שיהיה לנו פרק ארוך ומתיש על זה בעתיד. מלחמות הפארמה, לפני 15 שנה בערך, היו שני ארגונים רוסיים, שמכרו תרופות מזויפות ברשת, החל מתרופות מרשם, ועד לתרופות שאפשר לקנות, פשוט מכל מיני מותגים מזויפים, או דברים גנריים, או שמייצרים אותם באיזה מחסן של רן ברזיק בפתח תקווה, ובריין קרבס אמר, בטח יש לזה לקוחות. ואז עברה מסעית, הפילה את מסד הנתונים של שתי החברות האלה, והוא פשוט ישב על הטלפון והתקשר לאנשים שהזמינו כדי להבין למה הם מזמינים בכלל את הדבר הזה ומזינים את התעשייה.
אתה היית נהגה מסעית?
אני לא הייתי נהגה מסעית, אין לי רישיון ג', אני לא מפיל דברים, אני יודע גם לקשור אותם היטב. הרי אתה לא מכיר, או אני לא מכיר, אף אחד שהיה אומר, מציעים פה תרופות מאיזה אתר אלמוני ברשת, אני אקנה אותן ואצרוך אותן, כי זה נשמע לי הדבר הנכון וההגיוני לעשות. ואני גם לא מכיר אף אחד אחר שהיה עושה זה. אבל מסתבר שכן, שיש מיליוני אנשים שחושבים שזה רעיון טוב. אז אני מניח שהעניין הזה הוא לא מאוד שונה ממה שאנחנו רואים פה. זאת אומרת, לא הייתי שם כרטיס אשראי ברשת, בכלל, אלא אם כן אני משוכנע ב-10,000% שיש לזה סיבה ממש 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 טובה.
אם אתם לא אוהבים להכניס כרטיס אשראי ברשת, אבל רוצים לפרסם אצלנו, אז אנחנו ניקח מכם את הכסף באופן ישיר. דברו איתנו, cybersyber.co.il, 055-2776-766, אך ורק הודעות, לא להתקשר. אנחנו לא... צריך לתאם מראש שמתקשרים. הייתה כתבה עכשיו בוושינגטון פוסט, על אתיקה של טלפונים, ואומרים, אם אתה לא חבר קרוב או בן משפחה, או מקרה חירום, אתה לא מתקשר לאנשים בלי לתאם איתם מראש. אתה לא יכול פשוט לבוא ולדבר עם
זה, זה נכון.
כן.
זה נכון. אני לא...
מה, אנחנו חיות?
הייתי עומד ברחוב. אנשים היו באים אליי ככה, מתחילים לדבר איתי בלי...
בלי לעשות הנדשייק, בלי לשלוח, בלי... אני...
לתת אתה, איזה מאפה קטן.
כן, משהו, שום דבר.
זה א' ב' של החוויה האנושית.
זה הבעיה שלא כולם יודעים את האלף ב'.
ואנחנו היום מצליחים לעזור למאות אנשים ביום, מאות אנשים שלמדו להשתמש בכלי.
מה שאומר לך משהו על המספרים, כאילו אם מאות אנשים ביום שמודעים לשירות הזה, משתמשים בו, כמה הודעות סקם או הודעות חשודות נשלחות ביום, ב-SMS?
יש מידע על זה, שרון.
אז זו שאלה טובה, אנחנו יודעים לעקוב אחרי קמפיינים שמתחילים, כי פתאום אנחנו מתחילים לראות איזשהו לינק, שמתחילים להגיש אותו הרבה מאוד פעמים לסריקה, אנחנו תופסים כמעט כל קמפיין שמתחיל בישראל, ואני יכול להגיד שהמספרים הם באזור ה-5-6 חדשים כל יום.
מדהים.
יש לך מאגר מידע לא קטן של נוכלויות, ומעניין אותי מה הנוכלים אוהבים לגנוב, האם זה כרטיסי אשראי, פרטי חשבון בנק, חשבונות סושיאל מדיה, מה הם הכי אוהבים, איך זה מסודר?
הטופ הוא כרטיסי אשראי, דבר ראשון אוהבים לגנוב כרטיסי אשראי, כי זה הכי טעים להם. וזה financial gain מיידי, אבל דבר נוסף שהם מאוד אוהבים לגנוב, זה OTP.
One time password, נכון?
היום, כשאתה רוצה להתחבר לכל מיני שירותים מודרניים, הם מבקשים לך OTP, ולתוקפים מן הסתם אין OTP, אז הם...
זאת אומרת, אז אתה מתחבר עם השם והסיסמה שלך, שכבר גנבת ממקום אחר, ואז הוא אומר, שלחתי לך הודעה לטלפון, מה המספר שכתוב בו?
בדיוק, ואז... בעצם הם גונבים גם את הפרטים הבסיסיים, אבל גם את ה-OTP, ומיד משתמשים בזה כדי להתחבר לשירות האמיתי, עם ה-OTP האמיתי שהאדם סיפק בנדיבותו. אז הייתי אומר, בראש או בראשונה, כרטיסי אשראי, אחרי זה OTP, מן הסתם שתוך כדי אתה מספק להם גם פרטים אישיים, כמו תעודות זהות, איפה אתה גר וכו' וכו'. ולאחרונה אנחנו רואים גם ניסיונות גניבה, מעבר לדברים פיננסיים, מנסים לעשות כל מיני תרמיות של סחיטה ולשלוח כסף. זאת אומרת, גנבתי לך את הפרטים, אני אנסה לסחוד אותך ולהוציא ממך עוד כסף.
משתלם?
יש כאלה שזה משתלם להם לצערי.
אם זה לא היה משתלם, לא היו עושים את זה.
לא כולנו יכולים לעבוד בהייטק.
ללחוץ על כפתור הקלט זה קשה, קשה.
מעניין אותי הרמת המודעות של המשתמשים במערכת, כי מישהו ששולח לך דיווח זה מישהו שחשד במשהו. זאת אומרת שכבר רמת המודעות שהוא יותר גבוהה. כמה מתוך הדיווחים שלכם באחוזים מתגלים כהונאות?
שאלה טובה. הייתי אומר שבאזור ה-30-40% הם מכילים לינקים זדונים.
וזה אומר ש-60-70% הם פשוט נראים חשודים, אבל הם אותנטיים ובסדר לגמרי.
אמת.
זה אומר שיש מקום לסדנאות ניסוח אס-אמס.
אתם מוזמנים לפנות אלינו, אנחנו נסדר לכם סדנה עם יום כיף בעבודה לכל העובדים.
מחירים משתלמים. פנו עכשיו. 055-277-6766 או cybersyber.co.il.
אני חושב שזה דווקא זה אומר משהו חיובי, זה אומר שיש אנשים שהם אומרים לעצמם, אוקיי, אני לא יודע להבחין טוב, אני לא אסתמך על זה, אני תמיד אבדה. כל אס-אמס שמגיע, אני תמיד אבדה.
אבל בגלל שהתהליך הוא לא אוטומטי, זאת אומרת, זה לא לחיצת כפתור, אלא זה פורוד ולהעתיק וזה, אז כנראה שזה קהל יותר מתוחכם ומודע, כאשר המערכת הזאת, אם היא אי פעם תתפתח למשהו שאתה יודע, שותה את האס-אמסים ישר ומודיע לך ומסמן אותם עוד לפני שפתחת אותם בכלל, אז באמת, אתה יודע, אפשר לבדוק את כל האס-אמסים הנכנסים.
אתה צודק, וזה באמת כיוון שחשבנו ללכת אליו. הבעיה שהיום בעולם האפל, אייפון,
אתה לא יכול לגשת ל-SMS עם אפליקציה.
אין לך API כזה.
שזה נועד להגן על המשתמש.
מעבר לזה, אני גם חושב שזה סיוט מבחינת פרטיות. עצם העובדה שאתה חשוף לזה, אפילו פוטנציאלית, שם אותך במקום שאתה לא רוצה להיות בו.
אבל אתה יודע, נועם, אם אנחנו ניכנס טיפה לבנייה של מערכות כאלה, אתה יכול להוריד את הדאטאבייס של הלינקים החשודים לטלפון, ולבדוק אותם מקומית ולא לשלוח לשרון את ההודעה, וגם אפשר לעשות את זה באופן מוצפן, זאת אומרת, יש בדיקת מידע...
ואז תדע את כל מה שקרה בעבר.
אגב, טרוקולר עושים את זה. טרוקולר יש להם דאטאבייס של מספרים חשודים, והוא כל הזמן מוריד...
כן, אבל טרוקולר זה סיוט פרטיות שלא
נודע כמותו. יש אגף בגיהנום... לכל האקזקיוטיב של טרוקולר...
נסביר למה. כי כל בן אדם שמתקין את טרו קולר, בעצם חושף את השמות של כל האנשי הקשר שלו, ואיך שהוא מכנה אותם.
כולל איש קשר שנקרא קוד להשראה 1234.
או למשל, ידוק לא לענות.
היי, פעם אחת, בכמעט 100 פרקים, לא לחצתי על הריקורד, מה קורה?
זה לא נכון. אני יכול לזכור כמה וכמה פעמים שהיינו צריכים להקליט קודם, שוב ושוב.
פתאום הוא יכול לזכור, אתה מבין? פתאום יש לו זיכרון, פתאום הוא לא בן 600. Sad
birthday to you. די, אבא ואמא, תפסיקו להליב.
אל תגיד לנו מה לעשות.
לך לחדר, אין ארוחת ערב.
זה מרושע מדי.
נזכיר גם את הפרק של הטרו קולר הסעודי, שדלף.
סייבר סייבר, עונה אחת, פרק 9.
מה יש לך עם סעודים, נועם?
יש חשואה מצוינת. כמה מתוחכמים הקמפיינים האלה?
שאלה טובה. אולי רגע נדבר על סוגי הקמפיינים שאנחנו רואים. יש באמת אוסף קמפיינים עם משתנים שונים, לדוגמה, איך הם מפיצים את ההודעת SMS, כמה הם כותבים את העברית בצורת תקינה, או את תוכן ההודעה בצורת תקינה. סוג הלינק שהם נותנים, אם זה לינק לדומיין אמיתי ישירות, או לינק ל... שירות מקוצר. ולפעמים אנחנו אפילו רואים שהם פורצים לאתר לגיטימי, לאתר ישראלי אמיתי, ומשתילים שם עמודי פישינג. אז בעצם, כל התהליכים האלה הם תהליכים שהם טיפה משתנים, בהתאם לתחכום התוקפים. היום אנחנו רואים כבר מתקפות מאוד מתוחכמות, או שפותחים דומיין חדש, שנראה מאוד מאוד דומה לדומיין לגיטימי, מה שנקרא טייפספוטינג, שבעצם יש לך איזשהו דומיין כמו פייסבוק, ובעצם פותחים דומיין חדש שנקרא פייסבוק, אבל במקום...
נקודה AI.
או נקודה AI, או במקום או רואים אפס, ואז באמת לעין האנושית מאוד קשה להבחין, וצריך איזשהו כלי אוטומטי שיודע להגיד, אוקיי, זה לא באמת פייסבוק, אלא זה פייס אפס.
אתה יודע, בסוף אנחנו צריך לגלוש ישירות ל-DNS, אנחנו לא יהיה יותר דומיינים, יהיה מספרים.
זה יכול לעבוד.
זה יתפוס.
והדבר הכי מסובך זה שבאמת משתמשים בדומיינים אמיתיים, של אתרים אמיתיים, ושם משתילים עמודי פישינג. זאת אומרת, אם פורצים היום לאיזשהו אתר אמיתי, שאני יודע שהוא אתר אמיתי, כי אני מכיר אותו, זה אתר ישן, שאפילו השתמשתי בו, ושמים שם איזשהו פישינג, מאוד מאוד קשה להבין בכלל במה מדובר. רגע, זה אתר אמיתי, אני סומך עליו. למה פתאום שאני לא אסמוך עליו? וזה כי תוקפים פורצים, בדרך כלל זה עמודים מבוססים וורדפרס, שיש איזשהו פלאגין מיושן שלא חידשו, ודרכו משתילים אותו.
יש סיפור מאוד מעניין על חברה בשם 3CX, שמספקים תוכנה לשיחות ועידה, וידאו, אודיו, והייתה פריצה, שתלו להם זודנה, ראשה בקוד של התוכנה שלהם,
זודנה?
זודנה.
זה כמו זונדה, רק סיכול אותיות.
כן. והתוכנה הזאת הותקנה אצל הלקוחות שלהם, חברות נורא גדולות, וכשהתחילו לשחזר אחורה, איך הפריצה הזאת התחילה, גילו שההאקרים, הרבה זמן לפני זה, זה היה מבצע מורכב, הם שתלו תוכנה זדונית באתר של חברת סחר בפיננסים, חברת פיננסים, ועובד של 3CX הוריד את התוכנה הזאת והדביקה לו את הטלפון, ודרכו הם פרצו לאתר של החברה, ואז תינפו את הקוד שלהם וזה. עכשיו, התוכנה הזאת לא הייתה פעילה בכלל, זאת אומרת, היה גרסה לא פעילה, ולאיש הזה לא היה חשבון שם. אז זה כאילו כמו שתוריד את האפליקציה של ג'ימייל, אבל אין לך חשבון ג'ימייל. אז הפריצה הזאת בעצם הייתה צד שלישי של צד שלישי. וכל זה בגלל שהאתר של החברה הזאת היה פרוץ, לתקופה מאוד קצרה, הקובץ הזדוני היה שם, פחות מ-100 אנשים הורידו אותו, אבל כנראה מאוד 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 ממוקד המאה האנשים האלה.
כן, אז supply chain attacks ובכלל אופרציות סייבר כאלה בסקייל כזה, הן מאוד, מאוד ממוקדות. ו...
כי זה שווה להם, כי זה הרבה הרבה כסף. כאילו, אנחנו מתייחסים לזה כהאקרים שיושבים בבית ואוכלים צ'יטוס וזה, לא, זה עסקים גדולים, זה אופרציות עצומות שיש להם, כמו כל חברת הייטק, יש להם אנשים שמטפלים בכל ההיבטים הרלוונטיים, כי הם מרוויחים מלא כסף, והם צריכים להקפיד שהכסף ימשיך להיכנס.
לגמרי, וזה די דומה בתעשיית הפישינג, שאם זה לא היה משתלם כלכלית, הם לא היו משקיעים כל כך הרבה זמן ומאמץ בלעשות את זה בכלל. אז לגמרי יש להם תמריץ פה שהם אחת לנגיד 1,000 קורבנות או 1,000 שליחות אס-אמסים, הם מצליחים להגיע למישהו שנופל בתרמית ומביא להם את האשראי, ומשתמשים בו כדי לשלוח עוד הודעות מהאשראי הגנוב הזה, וזה בעצם מעגל שמזין את עצמו.
סייבר סייבר.
אתה יודע, SMS זה לא בחינם. מישהו צריך לשלם על זה.
נכון. אז איך שזה עובד היום, תוקפים משיגים איכשהו כרטיס אשראי, כנראה גנוב, ואז פונים לחברות הדיבור הישראליות, שיש להם גישה לחברות הסלולר שיכולות דרכם דרך ה-API שלהם לשלוח אס-אמסים.
קונה חבילה של 1,000 הודעות.
קונה חבילה של 1,000 הודעות,
מכניס... יש לך ממשק במחשב שאתה מכניס את כל המספרי טלפון.
CSV, נכון.
מאיפה המספרים, אגב?
אז המספרים גם מדאטאבייס מגנובים, או שאפשר גם לנחש, כי בסוף זה לא כל כך מסובך לנחש סיריאלית.
זה רץ על המספרים.
כן, אבל בדרך כלל לדעתי זה מדאטאבייס מגנובים, כי המספרים, כי אתה יודע שיש מישהו מאחורי המספר הזה, והם פשוט משתמשים באשראי גנוב, ביחד עם רשימת טלפונים
הגנובה,
מעלים CSV לאיזשהו אתר שיודע לספק דיוור SMS'ים, ושולחים בבלק.
אז אתה אומר שתיאורטית, לו חברות ה-SMS'ים הישראליות היו מעוניינות לעצור את זה, כל מה שהיה להם לעשות זה לבדוק האם כרטיס האשראי הוא גנוב.
או לבדוק עם המודעה שנשלחת, עם פישינג, כי זה משהו שאפשר לבדוק.
כן, אבל אתה יודע, זה יכול לפגוע להם במודל העסקי של להספים את כל המדינה כל יום, כל היום.
אז יש כמה דרכים, האמת, לפתור את זה, א', לעבור תהליך KYC, Know Your Customer, זאת אומרת...
שלא צריך להיות מאוד מורכב, אגב.
לאמת את מי שעכשיו שולח 100,000 הודעות, לאמת מי הוא.
אה, זה בדרך כלל פוליטיקאים בבחירות המקומיות ברחובות.
הם פטורים, הם פטורים מכל דבר.
והצעה נוספת זה בסוף מעלים CSV עם טלפונים ומעלים טמפלייט, שהטמפלייט הזה אמור להישלח. אם הם היו בודקים, סורקים את הטמפלייט לפני שהם שולחים אותו ל-150,000 איש.
לסוק אותו אצלך, במערכת שלך.
לדוגמה, אז זה גם היה נפטר, כי בעצם הטמפלייט לא היה עובר אישור.
מה שאומר שכאשר זה יהפוך לאינטרס כלכלי שלהם, זאת אומרת, כאשר מישהו יגיש תביעה או תביעה ייצוגית נגד החברות שמאפשרות את הסכמים האלה בתור הפלטפורמה שלהם, אז יכול להיות שהבעיה תיפטר באופן חלקי.
אני רואה כפפה על הרצפה.
כן, כפפה גדולה.
מי שכח פה את הכפפה הזאת?
גדולה ויוקרתי, כפפה כזאת.
סנש? כפפה של סנש? זיהית 10,000 תרמיות כאלה. מה עושים איתם?
אז אנחנו האמת מעבירים כל יום או כל כמה ימים איזשהו דוח למערך הסייבר. בעצם אנחנו מרכזים את כל הקמפיינים האחרונים שראינו, מדובר בשבוע בעשרות אם לא מאות, מעבירים את זה למערך הסייבר.
ויש להם פאקס שהנייר נופל ישר לתוך מגריסה.
אז האמת שהם באמת מטפלים בזה. הם לוקחים את כל הקמפיינים שאנחנו שולחים להם, ומטפלים בזה במגוון צורות. זאת אומרת, אם זה אתר ישראלי שנפרץ והשתילו בו עמודי פישינג, אז הם פונים, באמת מנסים לפנות לאתר הישראלי, מדברים איתו ומנסים לעזור לו להבין שהאתר נפרץ ולהסיר את הקמפיין פישינג, בעצם את העמודים שהוסיפו בדרך כלל זה וורדפרס. אם זה דומיין חדש שנפתח, הם פונים לרג'יסטרר, לרשם הדומיינים שדרכו הדומיין נפתח, ומגישים תלונה כדי להסיר את הדומיין.
וזה לפעמים עובד, נכון? לפעמים זה נסגר מיידית.
כן, כן, אנחנו באמת מסתכלים על הדיווחים שאנחנו שולחים לך סייבר, ואנחנו רואים שממש כל שבוע הקמפיינים שנפתחו ממש נסגרים לאט לאט, שזה די מדהים לראות.
מאזינות ומאזינים ותיקים, יש פה מחמאה למערך הסייבר, סמנו את הרגע הזה.
כן,
תשועות, תשועות.
באמת חייב להגיד להם, תשמעו, בסוף אנחנו שולחים להם עשרות קמפיינים בשבוע, באמת, עשרות אם לא מאות,
עשרות קמפיינים רק של הונאה, תחשוב כמה זבל אנשים מקבלים ב-SMS'ים שהוא לגיטימי. מדהים, מדהים זה כמו פקס מבחינתי, מה זה SMS? אני מקבל SMS, אני ישר כבר חשדתי.
כבר לוקה בזקנה.
כן.
באותו רגע.
אז הנה, אני אפילו אשמח להראות לכם פה חלק מההודעות שאנחנו שולחים להם, ובאמת, לשמחתי, הם מטפלים בזה, זאת אומרת, כל זה, תראו, כל זה.
אתם רואים מה זמינים?
רואים, תכוון למיקרופון? כן, יש פה כמה, יש פה איזה 100?
כל זה ביומיים.
וואו.
זה לא 100, זה נראה לי שיש פה 40. כל זה ביומיים, שזה משוגע, זה באמת משוגע.
זה נשמע כמו... במילותיו של רונלד רייגן, מגפה.
Today, there's a new epidemic.
מגפה נוראית, אבל לשמחתי, באמת לשמחתי, היום הצלחנו לייצר כלי שבאמת עוזר לאנשים, אז אנחנו גם מקבלים ויזביליות, זאת אומרת, רואים את הקמפיינים שנוצרים, וגם מצליחים לדווח למערך הסייבר, שבאמת מטפל בהם.
אז אתה מעביר את זה למערך הסייבר, שהזיזו את המגרסה מעל הפקס, ומטפלים, וכל הכבוד...
התאפקת במשך משהו כמו שתי דקות, זה יפה.
תריע לי. אז מערך הסייבר באמת עושה עבודה מאוד מאוד יפה. אנחנו צוחקים, אבל הם נותנים לנו תעודות, וזה מאוד נחמד מצדם. אתה מכיר גוף אחר במדינה שרואה את המגפה הזאת ואומר, וואו, אולי צריך לעשות פה משהו? נניח, סתם אני זורק שם של מישהו שאולי הוא לא קשור, שמטפל בתקשורת ובהודעות שנשלחות.
מה זה מישהו? אולי אפילו מיניסטריון שלם שעוסק בתקשורת?
אתה מכיר כזה?
אני, זה נשמע לי, העברת מידע בין אנשים וגופים, משהו...
דבנל.
אז אולי חשוב להגיד בנושא הזה שמשרד התקשורת, כן פעל בנושא דומה, בנושא שתי שקיות רפואיות, או גרס, כמו שאתם מבינים, הוא פעל בנושא הזה, ובאמת היום כמעט לא רואים יותר אס-אמסים שקשורים לגרס או למחירת
מכרות. ואיך מכרות. זה עבר לטלגרם?
אז משרד התקשורת העביר חוק, שאני לא בטוח לגבי הפרטים שלו, אבל אם מנסים לשלוח הודעה בסגנון הזה, יש איזושהי חסימה. אז אני חושב שזה לא נעשה דרך חברות הדיבור, אלא זה נעשה דרך ספקיות הסלולר, זאת אומרת, אם מישהו עכשיו...
שחייבו אותם לשים פילטר ספאם, או פילטר סקאם, או פילטר בפעילות לא חוקית.
אז אני לא בטוח לגבי בדיוק מה הפרטים הטכנולוגיים שעשו את זה, אבל בסוף, לדעתי היום, אם אתה מנסה לשלוח, קונה סים, ומנסה לשלוח אס-אמסים בתפוצה מאוד מאוד רחבה, עצמאית, בלי קשר כרגע לחברות הדיבור. אז אתה נחסם. זאת אומרת, חברות הסלולר לא נותנות לך לשלוח יותר מ-50 אס-אמסים במכה,
ולא משנה מה כתוב בהם? גם ברוכים הבאים לחתונה של הדובי שלי?
אז אני חושב שלא משנה מה כתוב, אם אתה מנסה לשלוח יותר מ-50 הודעות, אתה צריך לעבור איזשהו תהליך הזדהות מול חברות הסלולר, אחרת הן חוסמות אותך. אז שוב, זה לא קשור לחברות הדיבור, זה קשור לאנשים שהיו קונים סימים בכמויות ומפיצים דרכם אס-אמסים.
אנחנו פעם קנינו, אני חושב את זה 500 סימים בשקל לסים. זה היה בסמטה בתחנה המרכזית הישנה.
כן, אני חושב שזה בסוף משהו שהוא לא מאוד יקר, אבל כמו שאתם שמים לב, עצם זה שמשרד התקשורת העביר את החוק הזה, צמצם משמעותית את ה-SMS'ים האלה, ובאמת עזר לאזרחים.
הם נאלצים עכשיו לפרסם על מדבקות שמדביקים על כל מיני עמודי רחוב. זה אמנם פוגע בתעשיית הסלולר, אבל מאוד מאוד תורם לתעשיית המדבקות.
אז התקווה שלי שמשרד התקשורת גם ינסה או יתחיל להעביר איזה שהם חוקים שהם יותר קפדניים במי שולח אס-אמסים בתפוצות רחבות דרך חברות הדיבור.
אפשר טכנית לוודא שמי ששלח את זה, שולח את זה ממספר טלפון אמיתי שאכן שייך לו? זאת אומרת, יש דרך למערכת, לא למערכת שלך, למערכת של חברות הסלולר.
בוודאי. זה כמו two-factor authentication. אני שולח לך הודעה על המספר הזה, תגיד לי מה כתוב בה, ואז אני אדע שזה שלך.
אז בוא נגיד שזה היה יכול לעזור בחלק מהמקרים, זה היה פוגע בעסק של חברות ה-SMS'ים, וגם מכיוון שאתה יכול לקנות מלא סימים, אז בעצם זה היה פוגע חלקית, אבל עדיין היה אפשר לעשות את זה.
אם הצליחו לפתור את זה בסכנה לחברה באישון פרחים נחמדים. אני מניח שעם קצת רצון טוב, אפשר להרחיב את החסימה הזו גם לתרמיות פיננסיות. בהינתן תמריץ. אתה עושה עוד משהו? מעבר ללהעביר דבר, בסופו של דבר מדובר בפעילות פלילית, ומשטרת ישראל בוודאי עסוקה בדברים הרבה 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 יותר חשובים מלעזור לאזרחים להתמודד עם גניבת המשאבים שלהם. מה עוד אתה עושה, או מה אתה עושה, מה עוד אפשר לעשות, או מה אנשים אחרים לכאורה יכולים לעשות?
לכאורה. יכולים לכאורה לעשות, כביכול.
אז פוטנציאלית, לפעמים, אם נכנסים לעמוד פישינג, שמסתיים בנגיד paynow.html, ומשנים את ה-paynow.html ל-log.txt, לפעמים, כך שמעתי, אפשר לקבל...
על פי פרסומים זרים.
אפשר לקבל את כל הקורבנות שנפלו עם האשראי שלהם.
ולפנות אליהם, ולהגיד להם, חברים, אל תעשו את זה שוב.
אז שוב, אני לא בטוח מי עושה את זה, אבל אם אני הייתי עושה את זה, אז הייתי שולח את זה גם למערכת סייבר, והם כנראה מטפלים בזה.
יש לי רעיון. אנחנו כל הזמן הרי רוצים למכור מרצ'נדייזינג, מה שנקרא בעברית ממתגים.
אפשר לקחת את כרטיסי האשראי שמוצאים מהסקאמרים.
תקשיב. לקחת עם מספרי האשראי האלה, לקנות באמצעותם מרצ'נדייז שלנו שאומר...
גם אני נפלתי בפח, כי לא האזנתי לפודקאסט הפופולרי, סייבר סייבר.
ואז לשלוח להם את זה הביתה, וככה הם ידעו שהם נפלו בפח, ככה אנחנו עושים שירות לציבור וגם מרוויחים כסף.
אמייזינג!
פיצחנו את זה.
אני רוצה את המיטה העליונה.
זה מצחיק שאתה חושב שאתה תקבל מיטה נפרדת.
אם קראת את סולג'ניצין... תבין למה כדאי לקחת את המיטה העליונה.
אני מיד ניגש לקרוא.
אז אפשר למצוא את הקורבנות, ואני מניח שעל פי
פרסומים זרים,
אפשר להעביר אותם גם לחברות האשראי, שיש להם מן הסתם אינטרס לצמצם את ההונאות שנעשות בכרטיסים, לכאורה כביכול. אבל האם אפשר להגיע גם לתוקפים?
אז האמת שראיתי כמה חוקרי הבטחה ש... ממש ניסו לפרום פרויקטי פישינג כאלה, ובעצם למצוא איזה שסממנים, נניח, אם משנים את הסיומת מ-paynow.html ל-log.txt, ופתאום רואים שם כל מיני סממנים.
את הטסטים של ההתחלה.
את הטסטים של, לדוגמה, את הטסטים של ההתחלה של התוקף, שהוא בעצם מכניס שם, במקרה, את השם הפרטי שלו.
או את ה-IP שלו.
או את ה-IP שלו, את המספר טלפון.
הוא שולח SMS לעצמו כדי לראות איך זה נראה.
כן, לראות שזה עובד.
זה QA, אתה לא שולח ישר, זה בודק.
אתה היית עכשיו מבזבז המון כסף של מישהו אחר כדי שזה לא יעבוד?
לא, חלילה.
לא.
יש לי כבוד לכסף של אנשים אחרים.
ומסתבר שבהרבה פעמים בעצם התוקפים משתמשים בטלגרם עבור CNC.
Command and control.
הם בעצם מקבלים לאיזושהי קבוצת טלגרם פרטית שלהם, את כל מי שמזין, כל מי שעושה סאבמיט לטופס של פרטי האשראי והשם ותעודת זהות ואיך קוראים לאמא, הם מקבלים ישירות לתוך הטלגרם שלהם, ומסתבר שלפעמים גם ה-API טוקן, זאת אומרת...
כן, טלגרם בחוכמתם האינסופית דורשים להעביר את השם והסיסמה, המפתח והסיקרט, כחלק מ-URL לא מוצפן.
באמת?
כן.
ולפעמים...
אתה לא היית פה בפרק על הלמורים?
ולפעמים גם זה
מופיע... נו, אם הייתי צריך להקשיב לכל הפרקים שהשתתפתי בהם, לא היה נשאר לי זמן לערוך.
ולפעמים גם הטוקן הזה מופיע בתחילת קובץ טקסט הזה.
אנחנו ממליצים, אם אתם הקרים מרושעים, להשתמש בטלגרם. אחלה תוכנה.
מעולה, ואגב... רשויות במדינות אירופאיות חשפו שטלגרם מאוד נדיבה בפרטים שהיא נותנת על המשתמשים שלה, אם מבקשים מהם יפה. אז לכל אותם גאוני הסייבר והפרטיות שמשתמשים בטלגרם כדי להגן על זהותם, אנחנו מאחלים בהצלחה.
או להשתמש בסיגנל.
להשתמש בסיגנל זה נחמד, אבל זה לא אנונימי. זה כן פרטי, אבל זה לא אנונימי. טלגרם מוכרת אשליה של אנונימיות.
שאתה כאילו לא צריך לתת את מספר הטלפון?
כדי לתקשר איתך, אני לא צריך לדעת את מספר הטלפון. איתם צריך, ולכן מאוד קל
להוציא את המידע הזה באמצעות
להוציא, צינור. לסחור בו ולעשות בו כרצונך.
צינור חלוד.
אמת. אז לכאורה, אפשר להגיע גם לקורבנות, אפשר גם להגיע לפעמים לתוקף.
אנחנו מצאנו גם תוקפים מחברון, ממש שמות, תעודות זהות, מה שאתה רוצה, גם מעזה, גם ממרוקו ואלג'יר, ומה שמעניין בדבר הזה, ובוודאי נתקלת בפישינג קיטס, שמייצרים ומוכרים, כדי שגם אם אתה לא מומחה סייבר, אבל כן נמשך לתחום של תרמיות אס-אמס, תוכל לעשות את זה בקלות.
נכון, בעצם היום יש קיטים שנמכרים כמו תוכנה, שעושים דיפלוי באיזשהו שרת הוסטינג, ואתה מקבל את Do Your Own Phishing Yourself, DIY לפישינג, ובאמת נורא 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 קל ככה להרים קמפיין פישינג.
זאת אומרת, לא צריך לדעת סייבר סייבר, רק צריך שיהיה לך כרטיס אשראי אמיתי או גנוב, כדי לרכוש את הקיט הזה, להתקין אותו ולהתחיל לראות את הכסף זורם.
לגמרי, לגמרי. ואפילו ראיתי תוקפים שמשתמשים בקיטים לכאורה לגיטימיים שנועדו לשמש כבדיקות על עובדים בארגון, זאת אומרת לבדוק כמה הם מודעים, לדוגמה GoFish, משתמשים בזה בתור פלטפורמת קיטינג לתקיפה אמיתית. זאת אומרת, לא צריך לקנות רק קיטים שהם נורא חשאיים ונמכרים ברשת האפלה.
הרבה פעמים אנחנו רואים את הקיטים האלה, איך לומר את זה בעדינות, לא נכתבו על ידי הקפיות החדות ביותר במגירה, והקיטים האלה מאוד מאוד פגיעים למתקפות מאוד בסיסיות. וברגע שאתה מזהה קיט, אז אתה כבר יכול להשתלט עליו ולהתקין שם איזשהו remote access terminal או דברים, ולעשות כיף חיים.
כן, לגמרי, זה גם אפשרי, ואני בטוח שיש אנשים שעושים את זה. אבל
שאנחנו לא מכירים. לא מכירים.
אני קראתי על זה כמה כתבות במדיום.
על פי פרסומים זרים.
סייבר, סייבר.
מי שרוצה להשתמש בשירות שלך, מה צריך לעשות?
אפשר או דרך הטלגרם, דרך בוט סקן מי אס-אמס, או דרך האתר scanmyasms.com, פשוט להעתיק לשם את האס-אמס ולקבל תשובה כן או לא.
תוך כמה זמן?
בדרך כלל זה כמה שניות, זאת בעצם הסריקה. כמה זמן שלוקח לדפדפן לגלוש לאתר, עם עוד טיפה בקשות API מסביב. אבל חשוב להגיד גם, היום אנחנו כבר מכירים ויש לנו את רוב קמפייני הפישינג בישראל, ולכן אנחנו, ברגע שאנחנו מזהים שאנחנו כבר מכירים את זה, אנחנו לא צריכים לבדוק שוב פעם, אלא מיד מחזירים תשובה. אז זה יכול להיות בין מספר מילישניות עד מספר שניות.
וההמלצה שלנו למאזיני הפודקאסט הנאמנים, אם אתם מקבלים הודעת SMS,
תמחקו.
אתם יכולים ליצור קשר עם השולח ולהגיד, הלו!
מה זה אס-אמס? מה אנחנו בשנות ה-90?
איפה הפקס שהבטחת לי? יש לי בגריסה.
סייבר סייבר, פודקאסט על הקרים ומאפים. מגישים, נועם רותם ועידו קינן.
סייבר סייבר ותודה רבה לך, שרון בריזינוב.
תודה רבה לכם ומקווה שלא תפלו בפישינג.
כן. סייבר סייבר עידוק.
סייבר סייבר נועם רש וסייבר סייבר למאזינות ולמאזינים.
האזנה לפודקאסט סייבר סייבר בכל היישומונים. podlist.net/cybersyber. הערות התוכנית, חדשות וכתבות cybersyber.co.il. צרו קשר cyber@cybersyber.co.il 055-277-6766. אס-אמסים בהודעות קוליות בסיגנל, וואטסאפ, בטלגרם.
בלי טלפונים בבקשה, רק הודעות, ותנסו להונות אותנו באס-אמס, אולי אנחנו ניפול בפח ותוכלו לצחוק אלינו. ביי.
סייבר סייבר הוא הפקה של מעבדות סייבר סייבר לאבס. רן פרזי, רן לוקר ונועם רותם. פודקאסטיקו, עומר סנש ועידו קינן, בחדר 404. עריכת סאונד, דו קומט. מוזיקת אותות, רנזר. מוזיקת פרסומות, פריק.
רישיון CC BY.
Sad birthday to you, Brendan Lamb.
אולפן, שם הפודקאסטים ויצירות סאם.
קריינות, דור קומט, עידן אלתרמן, בקרי וייציג סי. זאת אני.
סייבר סייבר, ולהשתמע.
אני יכול ללחוץ עכשיו על הכפתור, סיימנו?
נתחיל?
זה נקרא חזרה גנרלית. קשה באימונים, קל בקרב.
אנחנו נלחמים פה כל יום כדי להפיק את הפודקאסט.
שלום, אני מני, מני וגנר. בפרק פתיחת העונה השביעית של הפודקאסט הפופולרי סייבר סייבר נאמרו דברים קשים. בעקבותם, מאזינה שלחה לנו אימייל כועס עם הכותרת נאצים זרים וסיום ההזנה שלי לפודקאסט שלכם. יהודית, שם בדוי, כתבה כך: התחלתי להקשיב בעניין לפודקאסט סייבר סייבר עד שהגעתי למשפט כי בישראל
שכידוע
פחות אוהבים נאצים זרים.
זרים.
ולסאבטקסט המשתמע ממנו.
נאצים זרים.
כולל ההנאה מן האמירה. פשוט מביש. אותי איבדתם. ובכן יהודית, אנחנו רוצים להתנצל בפנייך באופן אישי. חשוב לנו להבהיר שלא ניסינו לפגוע, לא ניסינו להיקלע לאימות, לא ניסינו להעליב לא אותך ולא אף מאזין אחר, חד משמעית, וגם כמובן לא הייתה לנו כוונה להעליב או להשמץ. אנחנו מדברים על נושאים מורכבים בפודקאסט, או כמו שאומרים, הסקט שלנו, וכדי להקליל אנחנו משתמשים לעתים בהומור ובדיחות. אז אנחנו נשמח מאוד אם תחזרי בך ותשובי להיות מאזינה נאמנה ולשמוע על כל הרושעות, הכופרות, הפרצות והפריצות. יודית! וכמו כן אפשר להגיד שאיזה פצימחת. אז מה את אומרת? יש סיכוי שתחזרי אלינו יודית? 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 יהודית! יהודית!